אז השבוע אנחנו עוסקים בסוגיה שכבר עסקנו בה בעבר, אבל סוגיה כל כך נרחבת ועמוקה, ודאי שניתן לומר את דבר הירושלמי שאני תמיד מצטט עם בסמדש ולחידוש בכל יום. אז אנחנו עוסקים בסוגיה של גרומה במלאכס שבס, ומה הקשר לפרשס השבוע לכל מלאכס מחשובס. מלאכס מחשבס זה המפתח החשוב ביותר להלכות השבס, למלוכת השבס לפחות. אבל אנחנו לא עוסקים בכל המרחב העצום של מלאכס מחשבס, אלא בסוגיה מסוימת שמקורה בבובקם הסמך ומדלת, כך היא דרכו של טוירו. ודווקא אחת הסוגיות החשובות ביותר של מלאכס מחשבס מופיע בבובקם. סתם מעניין לדעת שההגדרה מלאכס מחשבס, סמד המילים מלאכס מחשבס, לא מופיע בכלל במסכת שבס. היינו מצווים שבמסכת שבס זה יהיה לפחות 10 פעמים, אז אין מלאכס מחשבס במסכת שבס. המילה הזאת לא מוזכר, לא בבבלי ולא בירושלמי, בכל מסכת שבס, גם לא במסכת עירובין. פעם ראשונה בשס המילים האלה מופיעים בבית סיוד גמל, פעם האחרונה סבוכים אין זה. אבל בשבס לא מופיע מלאכס מחשבס. אבל בבבא קמא דווקא יש סוגיה חשובה מאוד, הגמרא שואלת סתירה, סתירה בין שתי הלכות בגדרי גרומה בשבס. מצד אחד לבו ולבס הרוח פוטול, כי גרומה ונזיקים פוטול, מי שמרבה את האש. אבל האש לא היה מתפשט אילולי הרוח המנשבת. אז מכיוון שכתוצאה מהליבוי שלו האש לא היה מזיק לזולתו, הוא פוטו מדין הנזיקן, כי גרומה ונזיקן פוטו. אז למה זוהר ורוח מסייעת או יחייב? זה מנצל את הרוח, זה מנצל את הרוח. לגבי שבס הוא חייב, לגבי נזיקן הוא פטור. ויש שם בגמור ארבעה תירוצים, אבל התירוץ העיקרי, ככה אנחנו מדים את דברי הר"ן בראש, זה התירוץ של רב אשי. רב אשי אומר שאני שבס למלאכס מחשבס אוסרו טויר. וזה אחד המקרים, אחד הסוגיות שבהם למדנו, שמלאכס מחשבס גורם חיוב ולא תמיד גורם פטור. כאן בנזיקין הוא פטור, בשבס הוא חייב, כי מלאכס מחשבס אוסרו טויר. יש מחלוקת רש"י בראש, מה הפשט בדברי רב אשי? רש"י כותב מלאכס מחשבת עושתו אלה והרי נעשית מחשבתו. מדברי רש"י משמע שיש כאן כלל יסודי בכל מלאכס שבס, לא רק במלאכס הזוהרה, שאף על פי שמצד המעשה מדובר בגרומה ולא בעשייה גמורה, מכיוון שזה מלאכס מחשבת ונעשית מחשבתו, בכל זאת הוא חייב. כך משמע מדברי רש"י. אבל הראש מפרש שאין כברת תירוץ הגמורה, אלא להסביר שחייב בזוירו, באוכל חי ברחמונה. אנחנו עומדים מלאכות שבת ממלאכות המשכן, מלאכס מחשבס, ובמשכן היה זוירו, ולכן התורה מחייבת על מלאכס הזוירו, אף על פי שמדובר בגרומה. מסגנונו של הראש למדנו שאין כאן כלל בכל המלאכס, אין בכלל אלא משהו בפרט. וכל כוונת רבשי רק לומר שאי אפשר לדמות גרומה ונזיקן למלאכס הזוהר, כי במלאכס הזוהר יותר מחייבת אף על פי שמטבעה של מלאכה הזו שהוא בדרך גרם, אף על פי כן הוא חייב. האם יש מלאכות נוספות שמעצם טבעם ומהותם מדובר בגרומה? מלאכות שאדם לא יכול לעשות במו ידיו או בכוחו ובהכרח, איננו אלא מתחיל תהליך, והתהליך הזה אמור להפשיר על ידי כוחס הטבע. יש עוד שתי מלאכות שהם דומים בכך למלאכס הזוירו, המבשל והזורע. המבשל, אדם לא יכול להביא את תוצאת הבישול בידו או בכוחו, בהכרח שהוא נזקק לכוח טבעי שהוא האש וחום האש. וכך גם הזורע, כל מה שהוא יכול לעשות זה לפזר זרעים על רגבי האפר, אבל כוחס הטבע צריכים לעשות את שלהם כדי שיקלט הזרע ויצמח ויגדל וייתן פרי. האם הזורע והמבשל דומים ביסודם? זה ויכוח עצום בין חשובי האחרון, כי יש כאן לכל הסתירה בין הזורע והמבשל. המבעה שלו, אדם שם סיול על האש, תכף מיד חזר בתשובה שלמה. אז הוא רוצה להימלט מן החטא, אז הוא מוריד את הסיול. האם הוא חייב משום מבעה שלו? לא. אמנם הוא הניח גדר על גבי האש, אבל הוא סיר אותה. טרם הספיק התבשיל להתבשל, זה לא היה מקל בן דויסוי. זו סוגיה מפורשת בשבת דוד. חזר מסופקים, הדבק פס בתנא, האם הטיל לו לרדות את הפת או לא. אבל מקום מקום למדנו סוגיה מפורשת, אם הוא רדע את הפת, טרם קרמו פניה, טרם נאפה הפת, אז הוא פטור. ואם כן, אם אנחנו מדמים זורע למבש, ניתן ללמוד מכאן שמי שזרע, ואחר כך ליקט את הזרעים, טרם היכו שורש, טרם נקלטו בקרקע, אז הוא פטור. כשם שמי שרדע את הפת פטור, מי שהסיר את הגדרה פטור משום מבש, וכך גם מי שליקט את הזרעים פטור מצד מלאכת הזורע. מי שנטע ועקר נטוע, אז לכאורה הוא פטור מצד מלאכת הזורע. מאידך גיסא, יש משנה מפורשת פרק בית שביעית, כמה זמן לוקח מהנחת הזרעים באפר עד לקליטת הזרע? יש מחלוקת, 3 ימים, 7 ימים או 2 שבועות. ואם כן, מי שזורע בשבת לעולם הזרע לא נקלט בשבת, תמיד קליטת הזרע יהיה אחרי שבת. אז איך אפשר בכלל לחייב את הזורע בשבת? האם נלמד מזורע שמי שניח חדר על גבי האש בשבת, אבל זה היה סמוך מאוד לצי סקחובים, והגדרה נתבשלה כמחל מנסוי במקצועי שבת, האם הוא חייב? זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד 2 הלכות. הלכה אחת, אנחנו למדנו המבשל מהזורע, ודין שני למדנו זורע מהמבשל. כשם שמבשל פטור אם הוא הוריד את התבשיל לפני שנתבשל, כך גם מי שלקט את הזרעים טרם היכו שורש פטור. וכשם שהזורע חייב אף על פי שקליטת הזרע היה מוצאי שבת, כך המבשל פטור אם התבשיל נתבשל במוצאי שבת. האם אין סתירה בין 2 המסקנות האלה? מה ההבדל בין מי שגרם לכך שהתבשיל לא יתבשל בכלל, או תבשיל שנתבשל במוצאי שבת? מה בין זה לזה? אז לפתור את הדילמה הזו יש 2 דרכים ואחרונים. מצד אחד המחס חינוך והעגל איתר, הם מחלקים במלאכס הזורע למלאכס הממשו, והם אומרים אין הבדל בין מי שליקט את הזרע ובין המלאכה שנעשתה במצוי שבת. מה שקורה במצוי שבת לא רלוונטי, זה היתר גמור. ההבדל הוא בין הממשו להזורע. הזורע חייב גם אם ליקט את הזרע, הממשו פטור כאשר נתבשל במוצאי שבת, כי אין הבדל בין התוצאות, ההבדל הוא בין המלאכות. זה הדעת המיחס חינוך והעגלי טל. לעומתם חלק הסיועב תלמידו הגדול של העגלי טל, של האבני נזר, בעצות נספניח, על עוד אפשר. הם סבורים שהזורע והמבשל דומים לחלוטין זה לזה, אלא שיש הבדל בין 2 המצבים השונים. כאשר אדם ניקט את הזרעים הוא פטור, כשם שהוא פטור כשהוא רדע את הפת מן התנור. וכשם שזורע חייב אף על פי שנקלט הזרע באמצע השבוע, כך גם המבשל והאופך חייבים אף על פי שהפת נאפה והתבשיל התבשל במצוי שבת. ולפי דרכם הם אומרים, מי שזורע בשבת, מי שמבשל בשבת חייב אף על פי שגמר הבישול היה במצוי שבת, קליטת הזרע היה באמצע השבוע, כי בסופו של דבר יש כאן זריעה ויש כאן בישול. אבל הם רדו את הפת, הסירו את התבשיל, לקטו את הזרע, ובסופו של דבר לא היה כאן זריעה ובישול, פטור. אני כתבתי בריחות גדולה במחסו של שבס מנון חס. לדעתי ברור כשמש שצודקים המחס חנך והאבני נזר. אני לא יכול כלל לראות הבדל בין תבשיל של התבשל במסי שבת או שלא נתבשל כלל. השאלה היסודית היא, מה מלאכס המבשל? הנוכס הגדל על גב האיש, כאשר בדרך הטבע, בלי התערבות חיצונית, בסופו של דבר תבשיל יתבשל, ולכן מלאכס הבישול והנוכס הגדל. אם מישהו יתערב אחר כך והסיר את הגדל, זה לא רלוונטי, זה לא פותר את המבשל. הנוכס הגדל זה הבישול. אם כן, אז הוא צריך להיות חייב בין אם הסירו את הגדרה, בין אם גמר הבישול היה מסי שבת. אם החיוב יהיה על התוצאה, אז בשני המצבים הוא אמור להיות פטור. ולכן לדידי פשיטה לי שצודקים המחסכן הפיילוטל. ואני חושב שגם השכל הישר אומר שלא דומה כלל זריה לבישול. הלו, אני לא יודע למה, כלומר, כל האחרונים שפלפלו בסוגיה הזו הניחו שהתוצאה של זריה זה קליטס הזרע. ואני שואל, למה? מה משמעות יש לקליטס הזרע? מה חפץ יש לאדם בקליטס הזרע? הוא רוצה פירות, אז אולי לא נחייב אותו, אלא אחרי שהפירות גדלים. וגם לא על שלושת השנים הראשונות, כי זה עור להזבלה וכי זה עושה בנוע. אז אי אפשר לחייב את הזרע או הנוטיה, אלא בשנה הרביעית, כשזה רבעי וזה מותר ואכילה. מה המשמעות יש לקליטס הזרע? אז למה זה גמר מלאכת הזריה? לכל אלה גמר מלאכת הזריה זה כאשר יש משהו, איזשהו תועלת לאדם, ומה המשמעות יש בקליטס הזרע? אני חושב שההבדל כל כך ברור. מי שמניח דר על גבי האש, מי שמניח פס בתמר, התוצאה, המלאכה היא רק שלב אחד, שלב אחד, והתוצאה היא מוכרחת וקרובה. ולכן מלאכת הבישול זה על תיקון הפס, תיקון האוכל, תיקון הדבר בחום האש. לא כך מלאכת הזריה. מלאכת הזריה נשלמת ונגמרת בשעת הנחת הזרעים באדמה. זה גמר מלאכת הזריה מבחינת האדם. ולכן אני חושב שצודקים האלה שמחלקים בין המבשל והזוריה, ואין סברה לחלק בין מי שרדע את הפת, הסיר את הגדרו, ובין זרעים שנקלטו באמצע השבוע, או תשר שנתבשל במוצאי שבת. ואם כן לדרכנו, סבור הסרוש לגבי זוירה, דומה למלאכת המבשל. גם המבשל משיג את מבוקשו רק על ידי כוח טבעי, חום האש. הזוהר משיג את מבוקשו על ידי כוח טבעי, הרוח המנשבת, אין בין זה לזה. בשני המלאכות האלה אנחנו לא פותרים מצד גרומה, גם המבשל הוא רק גרומה, אין הדבק, אין באורך חי ורחמונה. אם למדנו למה תסמלוקס ממלאכס המשכן וחזל קוראים שהזוירה והמבשל במשכן היו מלאכות חשובות וראוי לטייב עליהם גם בשבס בהכליה שיש מלאכות שיוצאים מן הכלל באלה אי אפשר לחייב, אי אפשר לפתור מצד גרומה כי זה אופי המלאכס. המלאכות האלה בהכליה הן גרומה, אי אפשר בעניין אחר. אין זורה כי אם על ידי הרוח, אין מבשל, כי אם על ידי האש, ובהוכח חי ורחמונה, ואין ללמוד מלאכות אלה למלאכות אחרות. אז הסוגיה של גרומה היא אחת הסוגיות המורכבות בכלל הגדרות של גרומה, ובפרט במלאכת שבס, למשל מלאכת סיידו. האם בצד יש חיוב על הגרומה? אז הרמב"ם פוסק מי שצד על ידי כלבים, חייב משום צדה, איסא דאורייתא, אין פטור של גרומה. אז איך צדים על ידי כלבים? השיטה שמתוארת ברמב״ם שונה מהשיטה של אצילי אירופה. אז כי ידוע שמלאכים ונסיכים באירופה היו צדים שואלים חיות קטנות אחרות על ידי כלבים. מחלמים בחוש הריח שלהם היו מריחים איפה החיות והיו רודפים אחריהם, והחיה המסכנה הייתה מתבלבלת ומחפשת מחסה או שהייתה מטפסת על גבי עץ, והאצילים הגיעו רכובים על הסוסים שלהם והם ירו בחיות והרגו אותם. אבל הרמב"ם מתאר את הצד על ידי כלבים בדרך שונה, שהכלבים רצים אחרי הצבי או אחרי החיה, והאדם מבהיל ועומד כנגד החיה עד שהכלבים תופסים אותו פיזית. והרמב"ם כותב חייב משום צד, אבל יכול להיות זה רק גרומה, הוא לא צד, הכלבים הם שצדים, אז הוא עוזר לכלבים. אז המשברור כותב במלאכת סיידה שמכיוון שהוא משתתף בשעה שהכלבים תופסים את החיה, הוא עומד ומבהיל, עומד מנגד בכיוון המילות של החיה, ולכן חייב משם סיידה כי הוא משתתף במשחק הזה. זה לא רק הוא משחרר הכלבים והם צדים, אבל עדיין צורך עיון כי לכל אלה זה גדר של גרומה. אז האם הצד על ידי כלבים הוא כמו החרש על ידי שור? שהרמב״ם מסביר בשער סקוף נאום ג' זה לא שוויסס בהמטורי, זה לא מחמר, זה חרש ממש, כי השברים בעלי החיים הם ככלי בידו, כמו אדם שבוקע עצים בגרסן שבידו. אני חושב שיש הבדל גדול בין צד על ידי קרובים למי שחורש על ידי שור, כי הרמב"ן בבואו להסביר למה חייב חטוס לסקי למי שחורש על ידי שור, הרמב"ן אומר כי הוא אוחז את המחרי שור. הוא מכוון את הבהמות לתלמי השדה, ויש חזון איש ידוע על זה בסימן הדברים, אבל מי שצד על ידי קרובים, הכלבים עושים את עיקר הצדו, הם חיות טורפות והם רופאים אחרי החיה, הוא רק באיזשהו מקום עוזר להם, אבל בכל מקום, דעת הרמב״ם, זה לא נתפס כגרומה, זה נתפס כעשייה ממש. סוף דבר, או תמצית הדברים, שתי הברכות האלה בעצם טבעם ומהותם תמיד הם גרומה. המבשו שמתחיל תהליך, והתהליך מרשיל על ידי חום האש והזוהר לרוח. הזוהר לרוח התוצאות מיידיות, המבשל התוצאות קצת יותר מאוחרות, אבל הצד השווה שבהם זה טבעם, זה אופיים של מלאכות האלה, ולדעת הראש ברוך החי ורחמונה, ואין ללמוד מהם לדין הגרומה בשעה המלאכות. לא כך משמע בדברי רש"י. רש"י כותב מלאכת מחשבת הסתרו והרי נעשה את מחשבתו, ואחרונים הבינו לפי שיטת רש"י שיש כאן כלל שתקף גם בשאר המלאכות ולא רק במלאכת הזוהר בלבד, משום שזה טבעה ואופייה של מלאכה זו. ולכל רבה שנחלקו רש"י והרש"י, נחלקו הראשונים ואחרונים במספר מקומות. אז כוס ומוגנבו מסימן ריש נון בייס, מי שתוכן בתחנת מים או ברחיים של מים פטור, כי זה רק גרומה, גרומה פטור, גם כיבוי פטור, גרומה פטור בכל המלאכות כולם, כך כותב מוגן אברום. מדובר במים זורמים שמסובבים את אבני הרחיים, כי האדם כאשר התחיל ללכת עלי אדמות חיפש מקורות אנרגיה. האדם ידע שכוחו דל הוא, והוא חיפש מקורות אנרגיה טבעיים. מי היה המגלה הראשון שגילה אנרגיה? האדם הראשון שגילה תגלית בתחום האנרגיה. אני חושב שזה אדם הראשון. אדם הראשון. מוצאי השבת, היה צעיר מאוד, סך הכל בין שלושה ימים, היה לו קר, היה לו חשוך, מנסתם את תגבול קלנה, מה הוא עושה כל היום עוד הראשון? הוא רוצה ללמוד, ונהיה לו חושך, הוא יושב ליד הבור הקמה וחושך, אז הוא לוקח שני אבנים, מכה אותם זה וזה, יוצא ליצוץ, הוא מדליק אש, זה התגלית הראשונה בתחום האנרגיה, עוד הראשון, הוא היה הממציא הראשון, הוא המגלה הראשון של אנרגיה, ומאז עוד הראשון, אנשים חיפשו מקורות אנרגיה טבעיים. אז טרם גילו את החשמל מהתגלית של אדם הראשון, עד לחשמל עבר הרבה הרבה זמן, אבל אנשים ניצלו כוחות טבעיים כמו המים הזורמים, ובדרך כלל בנו תחנות קמח על הנהרות כדי לנצל את הכוח העצום של נהרות זורמים. עד היום בונים תחנות כוח, מנצלים מפלי מים, נהרות גדולים, מנצלים כוח טבעי שהוא זור, שהוא מצוי והוא כוח עצום, וזה המים הזורמים. מכל מקום, אומר המוגרן רום, שמי שתוכן ברחיים של מים פטור, כי זה רק גרומה, זה לא הוא תוכן בכוחו, זה גרומה. שואל האבן האוי זה בסימן שין חופכה, אז המוגרן רום נמצא בסימן ראשון בייס, מה הדמיון? הוא לא מבין. לך, האבן האוי זה שואל למה הוא פטור, הלא סוגיה מופרשת בבוא וכמה תפעמה שצריך לחייב אותו. מה בין הסויר ורוח מסייס, אדם שמנצל את כוח הרוח והוא חייב בשבס מלאכת ושבס הסתר, למי שמנצל את הכוח של המים הזורמים, למה הוא יהיה פטור? כך שואל אבן האוי זו. באח סם סויפו מזהיר אותנו סימרי שנון בייס וגוס סם סויפו שכנוך, והוא אומר אין דמיון כלל בין זוירה לתויכן. זוירה תמיד מנצל את הרוח, אי אפשר לזרות בלי רוח, ובהוק החי ורחמונה איך אפשר ללמוד תויכן מזוירה? ומעניין שלא אבן האויזו ולא החסם סויפה שמו לב ששתי הסברות שלהם בעצם זה המחלוקת בין רש"י והראש. אז מה שנחלקו אבן האויזו וחסם סויפה לגבי תויכן ברחיים של מים, הוא מה שנחלקו רש"י והראש. האם כמונו סבא שבובו בכמה דרסמה לסברה מסוימת למה הזויר חייב אבל אין ללמוד מזויר לשעה מלאכות משום שבזויר זו טבעה של מלאכה זו או שבע כפי שמסומם מדברי רשי שכלל גדול יש בדין הגרום בשבת שגם הגרום החייב כאשר נעשה מחשבתוי כי מלאכת מחשבת עושבותוי. אז מה שנחלקו אחרוים אם בריש נומבי זה בשין חוכס לגבי זויר ורחיים של מים המחלוקת זו תלויה במה שנחלקו רשי והרשבו בו בכמה דרסך. סוגיה נוספת שלוחל גם היא תלויה בשני הדרכים הנאו הרשבו והרן בשבת תפקוב דלת לגבי מלאכס הקויסר וחוק תויכויס. אז הקויסר חייב בפנים רבות, בין אם הוא לקח קולמוס וכתב בדיו או שר מחשיבי כתימה, או בין אם הוא חוקק או מבליט כאשר יש תס צר מתחתי ואדם מפעיל לחץ בצד אחד ואותיות בולטות מן העבר השני, גם זה קויסר. אבל מה הדין חוק תויכס? דהיינו, אדם שחקק בעץ מסביב לאות, הוא לא יצר את עצם האות, הוא לא הבליט אותו, אלא שהוא חקק ושקע את העץ מסביב לאות, והאות נמצא בולט מעצמו. האם זה מלאכס קויסר או לא? והרשב סבור שהוא פטור. הרשב לא מזכיר את ההגדרה של גרומה, אבל זה מעין גרומה, הוא לא יצר את עצם האות, הוא חקק מסביב והאות נמצא בולט מעצמו. בולט או בולטת, עוד זה לא שונה כבר כמדומני. אז הוא חקק מסביב לאות ועוד בולטת, אז זה לא נחשב קויסר. והרן אומר בגט זה באמת פסול כי זה לא וקוסב לא סייף וקריסס, אבל משבס חייב כי מלאכס משבס עושה תוארו. ונראה בעליל שהרן לומד מלאכס קויסב ממה שמרו בו בקוות הסמך לגבי זוירו והרוח נסעי סוי בנזיקן פטור, אבל משבס חייב כי מלאכס משבס עושה תוארו. אז לפי הראש אין לדמות כלל קויסב לזוירו, משום שקויסב כמו תוכן, אפשר לתכון בידיים, אפשר לכתוב בידיים, איקה דרך סיבה, זה לא בגרומה, איקה דרך סיבה בידיים, אז איך נלמד קויסב מזוירו? לפי הראש, הסברה של מלאכס משבס לסופר איננה סברה כללית שתקיפה לגבי כל המלאכס, אלא בזוירו בלמד. אז כנראה שהרם פירש כמו רשי, הרש בו פירש כמו הראש, וזה המחלוקת האם במלאכס קויסב אפשר ללמוד, בדברי גמור בו וכמה דף סמך, שם שבס זה מלאכס מחשבס אוסלו טויר. אז רוב דברינו עד לנקודה הזו היו במה שנחלקו רשי והרש. קודם כל אסביר את רשי והרש. האם זוירו לשיטס הראש דומה למבשל ולזוריה, וחלקנו בין מבשל לזוריה, הבאנו שתי הסוגיות של החויר המחלוקות, הרש בו בערן לצד אחד לגבי מלאכס קויסב, מוגן אברום, אבן האויזך, סתם סויפה לגבי מלאכס טויכן, שאלות אלה תלויות אף הן במה שלך לקורא רשי והראש בבו וכמה דרסמך. עכשיו אנחנו עוברים בעיקר לשיטס רשי ולשאלה גדולה, ותמיד היה תמה בעיניי שהראשונים לא שואלים שאלה הזו כי היא כל כך בולטת וכל כך חמורה, ורק אחרונים עסקו בשאלה הזו. לשיטס רשי שבבו וכמה דרסמך נתחדשה הלכה שגם הגרומה במלאכס שרס חייב אם נעשה מחשב צורי כי מלאכס מחשבס עושה תוארה. מה קורה בסוגיה הגדולה של גרם כיבוי? שבס קוף חוף עומד בייס, גרם כיבוי מותר אקו פי שגם שם נעשה מחשב תוי, אז למה מותר? מה הבן בו בכמה סמך מדעת ושבס קוף חוף עומד בייס, שם מדובר בגרם כיבוי. ואל תטעו לחשוב, אולי רק בכיבוי יש היתר של גרומה, כי כיבוי זה מלוך השן שיח לגוף, וזה לא מלוך הדיולאי, זה לא ללא. ברור להגיע לסוגיה שם, למה גרם כיבוי מותר? כי בתואר כתוב, לא ססה כל מלוכה, אסיו או סחור תוארו, או גרומה שריה. ברור להגיע שהיתר של גרומה ושבס, זה לא דין מסוים בכיבוי, בכל המלאכות כולן. כי התואר עשה עשייה, וגרומה לא מוגדרת כעשייה. אז במה מדובר שם? טלס שדליקה נפלה בצידו האחד מותר להרטיב את הצד השני, דליקה שנפלה בבית. האדם ממלא קדים, כלי חרס עם מים, שם אותם מסביב, כאשר האש יגבר, החום יעלה, הכלים יישברו, ובסופו של דבר המים יישפכו החוצה ויכבו את האש. אז גם שם מדובר בגרומה, אבל נעשה את מחשב טוב, זו הכוונה שלו, ולמה שם גם קיבלו מטה, ולמה לא אומרים שם? מלאכס מחשב הסרסותר. אז יש שלוש דרכים מרכזיות באחרונים ליישב את הספירה הזו. לחלק בין זוירו, שלגבי אמרו מלאכס מחשב הסרסותר, או בין גרם קיבוי. אז אני מגיש, עלי בדרוש כלל אין שאלה, שאלה לא מתחילה, כי לפי הראש אין כאן סברה כללית בכל המלאכות. רק במלאכות בודדות, אולי רק שניים, מכל עולם הטס, המלאכה של והזוהדה. שתי המלאכות האלה, התוהדה מחייבת, אף על פי שמדבר בגרומה, כי בהוכחה היא ברחמונה. אבל לפי רש"י, לכל יש תאורה בין שתי הסוגיות האלה. אז מה שאני עומד לומר בדקות הקרובות, יש בו נפקא מן הרבתי על כל המעשה. ואני מתייחס למכשירי הגרומה למיניהם. יש מכונים חשובים, תמיד החומרים גדולים, שעושים זה שנות דור בפיתוח מכשירי גרומה. מכשירים שונים, יש קורנועית גרומה, יש טלפון גרומה, יש מקלדת גרומה לצורך שימוש במחשב, וכלים שונים ומשונים שכולם מבוססים על ההיתר של גרומה. אבל מהו הילוך החומר בתקנתום, אם רש"י מפרש בבו וכמה דפסם, שגם גרומה יש בחיוב כאשר נעשה סמחשבת מלאכס מחשב הסרסרותו אלו. ולכן מכשירי הגרומה ותקיפותם תלויים בדרכים השונות שאנחנו מוצאים בדברי הקודם ליישב את שתי הסוגיות הנאו. מה בין גם כיבוי שמותר, שבס קופחוף, וזוהר ברוך מסע יסוי שאסור בבובקמה סמך ומדלף. תירוץ הראשון, זרע אמס. זרע אמס היה מגידורי ספרד לפני 250 שנה. זרע אמס סימן ממדלת, כדבריו כותב תשובס בייס יצחוק וביצחוק שמלקס, היה רבה של למברג לפני 100 שנה בגליציה, ובסימנון זין הוא מצטט את הזרע אמס. והם מחלקים בין זוהר ורוח מסע יסוי, שהרוח כאילו מסייעת לאדם והתוצאה היא מיידית, בשעה שאדם מפזר את התורות לרוח, הרוח מפרידה בין אוכל לפסולת, ולכן גם מה שקורה לזה, הרוח מתייחס לאדם, התוצאה היא מיידית. מה שאין כמגרם כיבוי, הוא מניח את הכלים שלו והוא הולך לישון, הוא הולך לטייל. אין שיתוף בין האדם וכוחות הטבע שבסופו של דבר יביאו לגמר המלאכה. ומכיוון שהתוצאה היא מאוחרת ולא מיידית, והאדם כבר לא פעיל כאשר המלאכה קורית מעצמה, זה גם כיבוי שמותר, וזה לא בכלל מלאכס מחשבס, זה דרכם של הזרע אמס והבייס יצמי. ועל סמך סברה זו של הזרע אמס, אז אלה שמתעסקים במכשירי גרומה, מכניסים לתוך המכשיר מנגנון השהיה, כדי לתת פרק זמן בין מעשי האדם והמלאכה וסגירת המגל שבשעתו האותיות מופיעות על המחשב. אבל רק כדי לסבר את האוזן, בתוקף תפקידי כפויסק בשערי צדק בדקתי את כל המכשירים האלה, אז פרק הזמן שיש השהיה בין השימוש במקלדת, בין הקשה על המקלדת ובין האותיות שמופיעות על הצד, זה 0.3 שנייה. למה? כי חישבו ומצאו שאם השהייה יש על שנייה, אף אחד לא ישתמש במקלדת הזו. זה מדי הרבה זמן. אז כשדיברתי על הסוגיה הזו בישיבה, שאלתי את תלמידיי, 10 דקות של ביטול תואר, זה הרבה זמן או מעט זמן? איך אנחנו מגדירים זמן? הרבה זמן זה יחסי, כן? כבר חידש איינשטיין שהזמן הוא יחסי. לא צריך איינשטיין הזה, כן? שנייה אחת זה הרבה זמן או מעט זמן. אז כנראה שכאשר אדם יושב מול מחשב והוא מקליד, שנייה זה המון זמן. הוא אין עוצבים למתין שנייה. אז כנראה שיש נסיבות שבהן שנייה זה הרבה זמן. בביטל תואר כמה שווה שנייה? כמה שווה שנייה? כאשר אתה משתמש במחשב, שנייה זה המון זמן. אתה לא מוכן להמתין יותר מאשר 0.2 שנייה, 0.3 שנייה. אז בפיתל תוידה לפחות שגם זה יהיה הרבה זמן. אז מכל מקום רבוי סי, אז בדרך כלל ההשעיה היא שנייה, זה כבר יותר מדי. כאשר אדם משתמש בפלאפון והוא יצטרך להמתין שנייה בין ההקשה לבין האותיות או בין החיבור, מדי הרבה זמן. אז מדובר בזמן מעט מאוד, וזה אחד הסיבות שאני מסתייג מהפטנטים האלה, משום שבמכשיר הגרמה עם מנגנון ההשעיה, מהסתם הוא יקבל את התוצאות יותר מהר מאשר הזוהיר והרוח מסעי עשוי. אני חושב שבזוהיר והרוח מסעי עשוי יקעת יותר מ-0.2 שנייה עד שהרוח יפזר את האוכל מן הפסולת, הגרעינים שיפלו כלפי מטה והמוץ שיעוף ברוח. ואם כן, ההיגיון הבסיסי של הזרע אמס לדעתי הוא כל כך פשוט. ההיגיון הבסיסי הוא שכל עוד האדם עושה במלאכתו והוא משיג את התוצאות, אז התוצאה מתייחסת אליו, והרוח זה כמו כלי בידו, כמו כלי בידו. אדם ששם כלים מסביב לאש והוא הולך לישון, הוא כבר מזמן לא פה, ורק אז המלוכה נגמרת. וכי גם אנחנו אומרים זה גרומה, זה גרומה ממש. ולכן כאשר אדם משתמש במקלדת, אז לוקח חצי שנייה או שליש שנייה, אין לזה משמעות כלל, אין לזה משמעות כלל. זה ממש כמו זה לא רוח מסעי עשוי. ואותו דבר כשהוא יושב על הקולנועית שלו, והוא מתניע את הקולנועית, ומה זה משנה אם זה שנייה פחות או שנייה יותר, או חצי שנייה לכאן, חצי שנייה לכאן. ההיגיון הבסיסי של הזרע האמס, זה לא הלוך על המוישה מסיני. מה פתאום שזה יהיה תלוי בזמן? מה חשיבות יש לזמן במערכת של מעשה וגרונה? ההיגיון הבסיסי הוא, כאשר אדם מנצל כוח אחר, כוח טבעי, בעודו עוסק במלאכתו, הוא זה שמפזר מרוח, הוא מנצל את הרוח, אז כל המלאכה הזאת מתייחסת לאדם והוא העושה. זה מלאכת מחשבת. כאשר הוא מניח כלים והולך לו לדרכו, וזה תהליך, תהליך שלוקח זמן, הוא כבר לא שם, הוא כבר לא מתעסק בשעה שהוא משיג את מבוקשו, זה נתפס כגרום. וזה סיבה אחת שאני מתייחס ממש שראה הגרום. והסיבה השנייה עוד יותר יסודית. כאשר אנחנו עוסקים במחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון בן משנה, בין אביי ורבי בגמורה, בין הרמב״ם והרמב״ן, בין הראשונים, אז מחלוקת ראשונים נתפסת כספק דדין. אבל כאשר יש לנו קושיה ויש אחרונים שמתרצים, זה אפילו לא ספק דדין, זה השערות, זה השערות. כל אחד מציע את ההשערה שלו, ומדובר בספק דיורייסא. אז איך נסמוך על סברה של הזרע אמס כשיש דרכים נוספות שלדעתי יותר מתיישבות על הלב מאשר הזרע אמס? האחיה הזו למשל, רב חיים מויזה בחלק ג' בחייזה סינסלמך מציע פתרון אחר ליישב את הסתירה שבין שתי הסוגיות, אומר החייזה. גם בגרונה יש חיוב כאשר נעשה ישמח שאהבתוי, אבל רק אם המלאכה נעשה באופן ראוי, תקין ומועיל. אבל כאשר אדם עושה מלאכה בשבת בדרך משובשת, בדרך לא ראייה, לא ראויה, לא מועילה, לא תקנית, זה לא מלאכת מחשב. אז אם זה גרומה, הוא פטור. אומר אחיעזר, זוהיר ורוח מסעי עשוי, כך זורים, אין דרך אחרת לזרות, כך זורים גם באמצע השבוע. זה לא פטנט זריעה משונה לחובת שבת כדי שלא יעבור על מלאכה, כך זורים, זה דרך הזוהיר, ולכן זה מלאכת מחשב. אז הוא חייב אף פי שזה גרומה. אבל כיבוי באמצע השבוע, אף אחד לא יחפה את האש כאשר הוא ייקח את כל הטלים שישו בבית, ישימו אותו מסביב, חצי בית יסרף, 50 כלים יישברו, חבל על כל המים. הוא לוקח דלי ושופך על המים ומחווה אותו באופן ישיר להדיה, ולכן אי אפשר להגדיר זאת כמלאכת מחשבת. הוא עושה מלאכה באופן הכי פחות מועילה ובאופן לא ראוי, ולכן זה לא מלאכת מחשבת. זה החילוק של האחיעזר. לפי האחיעזר, אולי יש מקום לוויכוח, אבל בכל זאת אני חושב במכשירי הגרום הושקעו רבעות דולרים, מדובר בטכנולוגיה מתקדמת, בכלים שבסופו של דבר הם אמינים וטובים וראויים. אז לכן באמצע השבוע הוא לא ישתמש בהם, כי באמצע השבוע יש לו כלים עוד יותר תקניים, פשוטים וזולים. אבל קשה לו משהו, זה לא מלאכת מחשבת, קשה לו משתמש במכשיר של רבעות דולרים, הושקעו בפיתוחו והכלי הוא אמין ומשוכלל במיטב הטכנולוגיה. זה לא דומה לכיבוי אש על ידי כלים ששמים מסביב. הדרך השלישית זה תירוץ של השולטי גבוהים. שולטי גבוהים היה בן דור של רבי יוסף לפני 500 שנה, והרב מחודשים עד למאוד, אבל קשה להתעלם משולטי גבוהים. וכדבריו פוסף הישועס יעקב סימן שינה מדלת. שוס ינקר היה רב ינקר וורנשטיין, רבה של למברג, גודל הדור בשעתו, ובספר הגדול שלו הוא שילב דברי תורה מבינו רב מרדכי זאב. רב מרדכי זאב נפטר על פני אביו, ולכן הוא לא יכול היה למלא את מקומו, והנכד של שוס ינקר היה רב צבי הרש וורנשטיין. הוא היה רבה של למברג במקום סבו הרבה הרבה שנים אחרי שהשוס ינקר נפטר. אז בשינה מדלת יש תשובה של נכד המחבר רב צבי הרש וורנשטיין, והוא מצטט את השולטי גבוהים ובונה על פיו. מה אומר השולטי גבוהים? הוא אומר, בגלל כיבוי הוא לא מתכוון לחבות. המגמה שלו איננה לחבות את האש, אלא למנוע את התעשות האש מעבר לפרימטר שהוא עשה, מעבר למעגל של הכלים. מה שיקרה בתוך המדר הזה הוא כבר יתייאש. האש הזה כבר ידעק, כך הוא מקווה. עיקר מגמתו, כוונתו, למנוע את פשטות האש מעבר לכלים. אם האש יגיע לשם, הוא לא יוכל להתפשט הלאה, משום שכדי לעבור, הוא צריך לעבור את הכלים, הכלים ישברו, ישברו, ואז הוא יחבר. אבל הרצון שלו, הכוונה שלו זה לא גיבוי, אלא למנוע התפשטות האש, ולכן אי אפשר לומר, מלאכס מחשבת עשת אותו, והרי נעשה ישמחשבת. אני חייב לדעות של דברי השולטי גבוהים המקודשים בעיניי. ואם בדידיטלי הייתי אומר בסופו של דבר, הוא מתכוון לחבות. מה, איך האש, איך נמנע את פשטות האש? האש יכול לעבור דרך כלים. איך נמנע את פשטות האש? אם לא, על ידי כיבוי. אז אף על פי כן, כנראה סבור השולטי גבוהים. כדי שנחייב את הגרומת צריך להיות כוונה ברורה, מגמתית וישירה. ומכיוון שעיקר הכוונה שלו זה לא לחבות את האש הקטנה, אלא להבטיח שלא יוכל להתפשט הלאה, לא חייבים את הגרומר בחיי גם, זה לא נעשיס מה שאפתוי. אז אלה שלושת הדרכים. אז כאשר אנחנו חוזרים לשאלה של מכשירי הגרומר, אני חושב שלפי השאלות הגבוהים ודאי שאין מקום להתיר אותם, משום שהוא מתכוון להדיה, להעביר אש, לעשות מלאכה, לסגור מעגל חשמלי, אלא שהוא עושה על ידי גרומר. אז מכל שלושת התירוצים, רק לפי תירוץ אחד, יש טעם בהמצאות האלה, ואפילו לפי אותו תירוץ גם פקפקנו. האם השעיה מלאכותית של פרק זמן כל כך קצר וכל כך לא משמעותי, האם יש לו כל משמעות הלכתית? צורך עיון. ובכל זאת, אני לא מתנגד לפעילות הזו. ולהמצאות האלה, כי אני סבור שבמערכות שעוסקים בפיקוח נפש, מערכות גדולות כמו צבא, יחידות מסוימות במשטרה, בתי חולים, אלה מערכות גדולות ועצומות ועיקר עיסוקם בפיקוח נפש, ואנחנו עוסקים בדברים שיש בהם לפחות סופק פיקוח נפש, במסגרת הקל הקל, אז למה לא ננצל את כל הידע ואת כל היכולת למזער חשש יסודי וייסר? אבל ההוראות שלי הם תמיד, גם מי שמשתמש בכלם של גרומת צריך לעשות על ידי שינוי, מה שהוא עושה שיעשה בשינוי, כי השינוי ודאי מוציא אותנו מדי חשש די וייסר. כל הפטנטים של הגרומה לא מוציאים אותנו אפילו מדי סופק די וייסר, כך ברור בעיניי מן הטעמים שהסברתי. אז אחת השאלות המעיקות ביותר בזמננו בסוגיה של גרומר בשבס הוא יותר ויותר מכשירים שמבוססים על פסיקת קרן אור. אז יש המון יהודים בעיקר בחוצה, אז כאשר אתה גר בשכונה ירושלמית או בשכונה בני ברק ייתן לך את הבעיות האלה, אבל מה לעשות, רבבות מאות אלפים שואים רצועי למדקתקים במצרס חיים ברחבי עולם, ואנשים גם יוצאים לעסקים ובהכרח מתארחים בבתי מלון, ויש יותר ויותר מערכות. אדם ניגש לפתח ביתו ובמעשה כישוף נדלק האור. אבל זה לא בדיוק כישופים, אלא זה בדרך כלל זה מבוסס על קרן אור. יש מתקנים שמבוססים על חום, על חום הגוף. יש חיישן שמזהה אדם שמתקרב על פי חום גופו, אבל אותו חיישן לא יבחין בין כלב לאדם, ולכן ברוב המקרים מדובר בפסיקת קרן אור. יש קרני אור שהעין האנושית לא רואה, אם זה אולטרה סגול או אינפרה אדום, אז יש קרן אור שאנחנו לא ערים לו, ואדם מתקרב לבית והוא לא מודע לכך שהוא מפסיק קרן אור, ואז הוא מפעיל מנגנון שמדליק את החשמל. מה יעשה הבן ולא יחטא? הוא חייב להגיע לביתו, השכנים הם נוכרים, הוא לא יכול להכתיב עליהם שלא יפעילו מערכת כזו. אז פעם אמרתי את השיעור הזה בירושלים, והציבור התחיל לצעוק, לא הבינו. מה זאת אומרת? אז שישים פנס ליד הבית שלו. זה גם אחד ממנהגי ירושלים. בחברה שלנו יש גם מתקני כביסה בחדר המדרגות. מה הבעיה? למי זה מפריע? שיהיה מסביב לכביסה שלי. יש אנשים שבאופן קבוע בלילה, כדי שלא יסריח בבית, מוציאים פח אשפה לחדר המדרגות. אבל זה מנהג שלנו, ברחובותינו, אבל בעולם הגדול אתה לא יכול להוציא לא את ההשפעה ולא את הכביסה בחדר המדרגות, וגם לא בכל מקום יאפשרו לך לשים פנס בחדר המדרגות. יש איזשהו סדר בין בני אדם, אז מה הוא יכול לעשות כאשר יש מערכת כזו, ולפעמים זה אפילו לא הבית שלו, כדי להגיע לבית שלו הוא צריך לעבור סמוך לבתי אחרים, האור נדלק. יש ערים בעולם, בלוס אנג'לס למשל, בשכונות שונות, אפילו הרמזורים מופעלים על ידי פסיקת קרן אור. כי החישוב העירוני הוא, כל עוד אין הולכי דרכים, למה לא לתת לתנועה לסרום באופן חופשי? אז כאשר אדם מתקרב למעבר חצייה בפסיקת קרן אור, הוא מפעיל את הרמזורים. יש מקומות שתורת הרחוב מופעלת על ידי פסיקת קרן אור. אז יהודי שומר תורה צריך לשבת בבית כל יום, הוא לא ילך להתפלל בשבת, הוא לא ילך לשרשודס, הוא לא יוכל לצאת מפתח ביתו. השאלות האלה מדיקות, וזה יותר ויותר שכיח, משום שבעולם הגדול מצד אחד יש מגמה של חיסכון באנרגיה, חבל שאורות ידלקו כשאין בהם צורך, ומאידך גיסא טכנולוגיה מתקדמת, ויש יותר ויותר מערכות שבהם האדם בקושי ער למה שקורה, והוא גורם לסגירת מעגלים ומלוכס ולהדלקת חשמל ולהפעלת תאורה. אז האם יש מקום להתיר? אז כל המערכות האלה לדעתי מוגדרות כגרומה, אבל לא התירו גרומה אלא במוחם ההפסד, גם צער נתפס כהפסד. וכדי שלאף לא צריך לשבת בביתו כל היום, אפשר להתיר גרומה. אבל אם הוא מתכוון לכך, אז המלך הסמחשבת, זה תלוי במחלוקת רש"י והראש. לכל הרי, אם הוא לא מתכוון לכך, אין איסור. האם ניח עלי נתפס ככוונה? לכל הרי לא. בפסיק ראי שיש הבדל בין ניח עלי לנו, ניח עלי מחלוקת האורך והטריסבס, אבל זה לא דבר מסחבן. אז איך אנחנו מתייחסים למערכת שבכל השבוע זה דבר מסחבן ממש? בכל השבוע הוא רוצה. הוא רוצה כשהוא מתקרב שיד לגור. בשבס הוא לא רוצה, ולמה הוא לא רוצה? כדי שלא לוכל לשבס. זאת אומרת, עצם המלוך הן ניחה לי. אז לגבי שאלה של ניחה ולא ניחה, מסחבה שזה נתפס כניחה לי. אבל לגבי השאלה האם זה מסחבן, מסתבר שכאשר הוא לא רוצה, ולא חשוב למה הוא לא רוצה, זה דובר שאין מסחבן. ואם זה דובר שאין מסחבן, פטור גרומה אף פי שניחלי. גרומה אין בו איסור אלא כשנעשה מחשבתו מצד מלכס מחשבת, לא די בניחותה כדי לאסור את הגרומה, צריך כוונה. וכאשר אדם לא רוצה, זה דבר שאין מסחרן, אף פי שזה פסיקלי שדר לניחלי, אין לאסור את הגרומה. כך נראה עיקר אני אסדייקי. ויעקב פי כן, אמרתי הרבה פעמים לאנשים, אדם רוצה להיות נוקי ופורוש ולצאת מדי כל חשש חן, כשהוא נכנס לחדר מדרגות והוא יודע שהאור נדלק, שיסגור את עיניו ויגיע לפתח ביתו בלי להנות מן האור. לא אמור להיות קשה, משום שאדם יודע באיזה קומה הוא גר, יש מעקה שהוא יכול לאחוז בו. אני לא ממליץ לעבור מעברי חצייה בעיניים סגורות, זה בהחלט לא בכלל ההמלצות שלי במסגרת סוגיה זו, ולא ינסה להגיע מביתו לבית הכנסת או מבית הכנסת הבית, אבל לעבור את הכבישים בלי ליהנות מן האורות הנדלקים, זה מעבר למה שאני ממליץ במסגרת סוגיה זו של גרומה בשארץ. אז עסקנו היום קודם בשורש הסוגיה של גרומה, בסוגיה בבובקן הדסמך לעומת הסוגיה בשבס אף קופחוף, שני דרכים בביור כל עיקר הסוגיה בבובקן הדסמך, רשי והראש. המחלוקות בין ראשון המחלונים שקלויים במה שנחלקו רשי והראש בבובקן הדסמך, אחר כך שאלנו את הסתירה בבובקן הדסמך בשבס קופחוף, הבאנו שלושה דרכים מגדוי לרבסינו האחרונים, ונפקה מן הביניהם שנוגע הלוכה למעשה בתחומים שונים בסוגיות של גרומה, וגם התעסקנו בכמה שאלות הלוכה למעשה, שאלות מאוד רלוונטיות ובוערות באורחות חיינו בהלכה שבס, כאשר יותר ויותר מכשירים ומתקנים ציבוריים מופעלים בדרך גרומה, בעיקר על ידי פסיקת קרן אור, אבל יש גם חיישנים מסוג אחר. אמרתי סברה, ואני לא אומר את זה לא חלם העיסה, כי אני יודע שהדברים מחודשים עד למאוד, ואף על פי כן בעיניי הם אינם דבורים בטעים. אני לא מסתמך על הסברה הזו לכולה, אבל חזיה להצטרוף. גדול לרבתנו האחרונים חידשו, וזה ידוע עד למאוד, וכבר עסקנו בחידוש הזה בעבר, לגבי איסר תולוי, תולעים שאינם נראים מזווית ראייתה של ההלכה אינם קיימים. מה שהעין הבלתי מזוינת לא רואה, לא קיים. ולכן גם אם אנחנו יודעים שיש יצורים זעירים בפרי וירק במים, אם הם לא נראים לעין הבלתי מזוינת, אין עליהם שום איסור. אדם לא חייב לבדוק בזכוכית מגדלת למצוא דברים. ביסוד הזה נאמר בעיקר באיסור תלויים, אבל גם בהרבה תחומים אחרים היסוד הזה תקף באסריק, במה שפורסל אסריק, במרויס, בהלכס נידה, ובהרבה תחומים אחרים. מה שלא רואים בעין האנושית הבלתי מזוירת לא קיים. ואני אומר לגבי פסיקת קרן אור, אולי זה בכלל לא מלוך. קרן האור לא נראית, היא לא קיימת מבחינת הלכה, היא לא קיימת. אדם מתהלך לפי תומו, פתאום נפתח לו דלת, נדלק לו אור. אנחנו יודעים איך זה קורה, אבל בהלכה קרן אור בלתי נראית לא קיימת, ולכן המלוכה לא מתייחסת לאדם. אולי זה אפילו פחות מגרונה, זה לא קשור אליו, משום שהקרן הזו מבחינה הלכתית לא קיימת. אז תשאלו אותי רק רגע, אז למה אסור לו להדליק חשמל? גם האלקטרונים איננו רואים. לא, זה לא דומה, זה לא דומה. כאן הוא לחץ על מתג, הוא קרב שתי חלקי מתכת, וזה גורם להדלקת האור. אנחנו לא צריכים להבין תהליכים פיזיקליים, ככה העולם עובד. אבל כאשר מדובר בפסיקת קרן אור, וכך עשיתי את המלוכה, והקרן אור לא נראית, מה שלא נראה לא קיים. אז אין כוונתי לומר שמותר לעשות מלוכס בשבס כאשר אנחנו לא רואים את כוחות הטבע. כוחות הטבע הם בלתי נראים, אבל צריך להיות סיבה ומסובב מבחינת הראייה של העומד מן הצד. אדם מהלך לפי תומו, הוא הולך כאן ושום דבר לא קורה, הוא הולך כאן והאור נדלק, ואנחנו לא רואים שום הבדל בין זה לזה. שניהם הלכים לפי תומם, אז פה יש קרן אור בלתי נראית, פה אין, אבל מה שלא נראה לא קיים, ואולי אין זה בכלל מתייחס לאדם. אז הדברים שאני אומר, אני יודע שהם מחודשים, ואני יודע גם שאפשר לדחות אותה מטענה מאוד פשוטה. הלו גם גרומה מותר מעיקר הדין. הלו בנזיקין גרומה מותר, בשבס גרומה מותר. אלא שאנחנו אומרים שהעובדה שנעשה מחשבתו זה מה שאוסר, אז אולי גם כאן הרוגע גרומה מותר מעיקר הדין, ואף על פי כן זה חידוש אומר לך מחשבת, ואף על פי כן אני אומר גרומה מותר, אבל בגרומה אנחנו רואים את התהליכים, מה שאין כן בנידון דיבן. אז סברה הזו מחודשת, אינני סומך עליה לכולה, אלא שמטעמים אחרים הראינו פנים בשעה סדחק להקל, ואני רק מוסיף אותה לרב חדה מלסר. בסברה הזו גם קשורה למחלוקת גדולה וידועה בין הרן והרשבו במלאכס סיידו. הרשבו סבור שאם צבי נכנס לבית מותר לך התחילה לנעול את הפתח כדי לשמור על ביתו, ורן שואל גם אם זה דומה שהם הסחבן, אבל זה פסיק רשא, פסיק רשא של מלוכה דיורייסא, ורשבו אומר מותר אפילו אם זה פסיק רשא דניח עלי. הוא דווקא רוצה צבי, הבן שלו ישמח לשחק עם צבי, אז הוא לא מתכוון בעיקר לצדר, הוא רוצה לנעול את הבית, לא כדי שהצבי לא יצא, אלא כדי שלא ייכנסו עוד כמה דברים. גנבים, גזלנים, או חיות אחרות, בעקבות הצבי, אולי יגיעו זהירים, אני יודע, הלא פרצה קורת לגנב, אז הוא רוצה לסגור את פתח ביתו כדי לשמור על הבית. אומר הרשב"א, הוא יודע שיש שם צבי, וניח עלי, ואף על פי כן מותר. ואחרינו מאוד מתקשים בביאור דברי הרשב"א, איזה יסוד כתוב כאן, אז יש על זה אבני נזר בסימקוף צדים דלת, בקוצר הזמן לא נאריך בדברי אבני נזר, אומר חידושים גדולים. אני חושב שהרשב"א כאן מחדש יסוד, יסוד גדול, בסוגיה הזו של דובר מסחבן, דובר שיהיה מסחבן. כאשר אדם עושה מעשה, והמעשה מתפרש לפי פשטות עניינו, לא למלוכה, אדם נועל את פתח ביתו, הוא נועל את פתח ביתו 10 פעמים בכל יום, כל האנשים ברחבי העולם, למה אדם נועל את פתח ביתו? כדי לשמור על הבית. העובדה שיש שם צבי הוא חריג לחלוטין, אז נעילת הפתח לא מתפרש כצידו, הצידה הוא מקרי, הוא זניח, הוא נעילת הפתח לא מתייחס לצידו. נעילת הפסח זה נעילת פתח הבית כדי לשמור את חולתו. אז כאשר אדם גורר מתי כיסא וססו, הוא עושה שני דברים, הוא גורר, גורר כיסא, הוא עושה חריץ. כאשר אנשים רוצים לעשות חריץ, הם גוררים חפצים, לפעמים זה כיסא, לפעמים זה עץ, לפעמים זה כלי אחר, אבל הדרך לעשות חריץ באדמה זה על ידי גרירה. ולכן אפשר לפרש את גרירת הכיסא כעשיית חריץ, אפשר לפרש אותו כהובלת כיסא ממקום למקום, זה דורש מסחר. אבל כאשר המעשה מתפרש באופן מוחק ופשוט וברור, לא כעשיית מלאכה, אלא יש פירוש אחר מנעילת הבית, זה לא נתפס כמלוכה כלל. היתר איננו דורש שהם מסחבן. היתר הוא, זה לא מלאכת סדר. כי זה לא אמור להיות סדר. צבי לא אמור להיות בבית. והצבי הוא אחד מ-100 דברים שיש לאדם בבית. יש לו 100 דברים בבית, לא רק צבי. הצבי זה לא הדבר היחיד שיש לו. ולכן נעילת הבית לא מתייחסת לסדר, לא מתפרשת כסדר. זה עומק סבורת הרשב"א. ובדמיון רחוק אני אומר, אדם הלך לפי תומו, אין כאן מלוכה, הוא לא עשה מעשה מסוים שמתפרש כמלוכה, אדם הלך לפי תומו, הוא מהלך בדרכו של עולם. אלא שיש כאן המצאה של פסיקת קרן אור, ההליכה הזו לא מתפרשת כמלוכה כלל, כמו שרשב"א אומר שנעילת הבית לא מתפרש כמלוכה סדר. אז בפרק האחרון של השיעור אמרנו דברים מחודשים בסוגיה המסוימת של פסיקת קרן אור לפי שיטת הרשב"א וסברות נוספות. לא אלה הם עיקר הצדדים להקל בשאלה הזו, ואף על פי כן הוספתי את הדברים. בכלל המשנה ברורה סבור בשיטת זין, אני חושב סעיף קוטן חופש, שער ציר ל"ג, שאין הלוכה כדברי הרשב"א אלא כשיטת הר"ן,
שמחמיר, אבל בכל זאת זה מחלוקת בין גדול העולם, הר"ן והרשב"א. אז עסקנו היום בסוגיה של מלאכת מחשבת, גרומה במלאכת שבת, סוגיה שכבר עסקנו בה בעבר, אבל כדרכי של חוירש ואין לסמדש וליחידש בכל יום. ובפרשת זו, בפרשת ויקל, אנחנו ממשיכים ללמוד על המשכן וכלו. ואנחנו עומדים על הכפורת והכרובים שעליו. בפסוק כתוב שהכרובים סופחים בכנפיהם למעלה ובניהם איש אל אוכיר. כותב הכלי יוקר שהכרובים רומזים לכלל ישראל. מצד אחד סופחים בכנפיהם למעלה, זה רמז לקשר שבין אדם למוקוי אל הקי השומיים. רמז למצוות שבין אדם למוקוי. בני המשלוחר זה רמז למצוות שבין אדם לחברו. ואני רוצה להוסיף על דבריו של הקליוקו. סויכיכם בכנפיים למעלו זה כמו יודו של מוישו. וכל אחד זוכר את המשנה בראש השולה למדי. וכי יודו של מוישו, אוי סס מלחמה, או שעוברות מלחמה. אלא בזמן שיודו של מוישו לשומיים בני ישראל משבדים ליבו אל אביהם שבשמיים. אז כאשר יודו של מוישו מורמים, רמז לעם שישבדו את עמם לביהם שבשמיים, ולכן הכרובים סויכיכם בכנפיהם למעלה ופניהם משלוחים. ואמרתי בהזדמנות אחרת, כך גם בברכת כהנים. הכהנים שמברכים את העם, שמאצילים את ברכת השם על עם קודש, צריכים לברך בשני תנאים, פניהם אל פני העם ונשיאת זקפיים. שני אלה הם כמו הכרובים, הם צריכים לשאת את כלפיהם, את ידיהם כלפי מעלה, לרמוז לעם משבדים ליבו אל אביהם שבשמיים, ופניהם אל מול פני העם כמו הכרובים, פניהם איש אל אוכיר. אז זוהי כי ידוע אומר כל כהן דלרוחם לעמי, אוי עמי לרחם לי, לא ימישו לסקאפו, לפי הזויר זה מעקב בדיירה. ויסוד שכל כך בולד בעיניי, בברכס המצווה, בברכס כהנים, מה הניסוח של הברוכה? לבורך את עמו ישראל באהבו, פילי פלויס. למה אנחנו אומרים מה שקדישונו במצווי סליציבונו לאכול מצו באהבו? או על אכילס מורר בירו. הלוא כל המצוות צריך לקיים בתחילו אחים ובאב ובירו. אבל ברכס המצווה זה לא ספר מוסר. ברכס המצווה זה ניסוח שמתייחס רק לעצם הדורס המצווה. ולא לתנאים. ולא לאופנים ראויים לקיים המצווה. ומכאן למדנו שהכהנים נצטרכו לברך את עם ישראל באהבו. ואהבו זה מעיקר המצווה, זה לא דבר נוסף, זה לא מילתא אחריתא, זה לא מידס חסידס. הלא כל המצוות צריך לקיים באהבו ובירו. בברכס כהן מדובר לא באהבת השם אלא באהבו, אבל בכל מקום. אם כך ניסחו את הברוכה של ברכס כהנים, אז זה עיקר מצווה ברכס כהנים, זה שייך לעצם מעשה המצווה ולא רק למידס חסידס, איך ראוי לקיים מצווה. ולכן אותם שני עניינים שאנחנו מוצאים בכרובים, לפי פירושו של הקליוקו, גם בצוירס כהן, בברכס כהן. בשני אלה, מצווה שבין אדם למוקרים ומצווה שבין אדם לחברה, הם שלמותו של אדם. כותב בעל הטורים בפרשת השבוע על היריריס. הפסוק אומר שצריך לחבר חמש יריריס מכאן וחמש היריריס מכאן, ומחברים אותם, אומר בעל הטורים, חמש וחמש, רמז לסרס הדיבס, זה תם ולא פירש. ואני אומר, אם זה רמז לסרס הדיבס, למה זה חמש וחמש? כי הרמב״ם כבר מסביר בפרשת יסוי, למה היו שני לוחס לסרס הדיבס, ולמה אי אפשר לסרס הדיבס הלוח אחד? למה היו צריך שני לוחס? אומר הרמב״ם, שהלוח האחד זה מצווה שמנודם למוקרים. ונויכי, רואי אלוכו, ואיסטס אלוכו, פסל, שום השם, שם, שקעת שוי. הלוח השני, מצוות שבין אדם לחברו. לא סירצח, לא סיגנוי, לא יישא את בריח, לא יישוכו, לא יישנח, לא יישח מועיד. שני לוח הישם. שני צדדים שלא יישם את בריח, והם חשובים כאחד. ולכן היו שניים. לרמוז וללמד שאדם לא יכול להגיע בשלמס אלא בשילוב של השניים אלה המצוות שבין אדם לחברו ואלה שבין אדם למקום והוא בלויו לא כאן ואי אפשר אז משה רבנו רצה ועוד שמעתי הרבה פעמים במחסו שעשר בפעות זה כתוב בשם הנציב זה פירוש של ביסור סלנטו והחפץ חיים כותב את זה מדעת ונעשי בשמי הסלושי אני חושב פרק ועוד משה רבנו כתוב ויש לך מיודוי המסורס זה מיודוי הקרי זה מיודוב אמר ביסור סלנטו וכך אמר החפץ חיים משה רבנו יורד מנהר הוא רואה את הטרגדיה האיומה עושו להם עגל מסכו אמרו לו אלה אלוהיך הוא ישראל משה רבנו חושב מעצמו איך אני יכול לתת למונוי כי השם אלוקך ולהיו לכו אלהים אחים ומסעסו לכו פסל עוד תרם קיבלו את הצבועים האלה כבר עברו עליהם אז משה חושב לזרוק לוח אחד לשחרר יד אחד אבל לפחות אני אתן להם את הלוח השני את הלוח שבין אדם לחבר לפחות את זה שיהיה להם אולי באלה הם כן יצליחו לעמוד ולכן כתוב יש לך מיודוי משה רבינו רצה לשחרר יד אחד ולהשליך רק את הלוח האחד זה שעוסק ביסוידס אמונו זה שעוסק בקשר שבין אדם למוחים אמרו הקדוש ברוך הוא משה אני לא נותן את התואר קרועים קרועים אני לא נותן חצאי שני הלוחויס, שניים הם, אבל מקשורך אסם, והם הולכים ביחד. אם אתה שובר את הראשון, תשלוח גם את השני. או בלוי או לא קיים. אז זה פירושו של פסום סלנטו. אז שני הרמזים שיש לנו בקרובים, סויכיכם בכנפיהם למעלה, או פניהם משלוחים, שניהם חשובים כאחד. לשלמותו של עוד המסור, זה רק בשילוב שניים ביחד. רק כך אדם יכול להגיע לשלמות. וטעות נפוצה עד למאוד אצל הרבה אנשים. הם חושבים שכדי לקרב על הקדוש ברוך הוא אפשר רק עם קרישמה ועם תפילה ועם ברכת התורה ועם מציצים והתפילין. מצטש שבין אדם לחבר נדב זין המנש. נדב זין המנש צריך להיות אדם. מי שאין לו מידות שבין אדם לחברו זה איש ישראל חיים בלאו. וזו טעות גדולה. אי אפשר להתקרב על הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא מתוקם במצווה שבין אדם לחברו אי אפשר לעלות במעלת הקדוש בלי מידות במצוות שבין אדם לחברו הרמב״ם ספר חשמית ויובל בהלכה מאוד מאוד ידועה כאשר הרמב״ם כותב שכל אחד יכול להצטרף לשבט לוי כל איש ואיש מכל בו יהיה לו ואם הוא מצטרף לשבט לוי כותב הרמב״ם לשון נשגבה הרי זה נזכה באיש קודש קודשי מה דורש הרמב״ם? מאלה שרוצים להצטרף לשבט לוי שלוש תנאים לדיו איס השם איך אדם יכול לקיים דעת ולא קיים ויכול רק על ידי תוירו על ידי דבר כס בתוירו למה את פני השם לא עובדי ולשור עשוי זה עבוד את התפילו בירת שמיים תנאי השלישי הולך יושו כפי שעושו הוא אלוקים אם אתה לא אדם ישר אתה לא אדם קדוש אם אתה לא ישר בענייני ממון אתה לא טהור לא רק שאתה לא מנש לא רק שאי אפשר לסמוך עליך מצוות שבין אדם וחברו מקדשות לא פחות ממצוות שבין אדם למקום האלטמיס לבודקר היה אומר כך אמר מאה חודש בשמו אני לא הייתי בסלבודקר הוא היה אומר זה אמרה חריפה מאוד אפילו מפחידה הוא היה אומר שיש יותר בין אדם למוקוים במצוות שבין אדם לחבר ממה שיש בין אדם למוקוים במצוות שבין אדם למוקוים אז אני לא בדיוק ירדתי לסוד דעתו אבל אני רק שומע את הדברים ואני נחרד אבל ברור שגם במצוות שיש בין אדם לחברו אלה מפתח להתקרב לקדוש ברוך הוא זה לא הפרדה, זה לא שני דברים ויכול להיות שלכם, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, מוישה זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה, אי אפשר להפריד את שני הלוחות, אי אפשר זה ולא זה, לא. לא כמו שאתה חושב שהם לא מתקרבים על הקדוש ברוך הוא, בין אדם למוקם נפשלו לחלוטין, אבל לפחות ניתן להם חצי תואר, המצוות שבין אדם לחברו זה לא הולך ככה, זו מערכת אחת, מערכת אחת. ולי ירס אלוקים אז והרגוני ובלי מידות מתוקנות שבין אדם לחברו אי אפשר להתקרב אל הקודש ברוך הוא. אז הרבה פעמים אני מצטט את ירושלמי, כי זה מדהים, וזה כתוב שלוש פעמים בירושלמי. פעם ראשונה שלמדתי זה לפני שנים, אני נתקלתי בקטע הזה בירושלמי ועמדתי כמשתוי ממשור הקודש. אז בירושלמי כתוב שרבנו הקודש היה קרוי קודש משום שיום אבלו נסתק לבני לא סוי. במידס היסוד, בקדוש הסבריס היה קודש ופולוש עד קצה. נוחום, אני לא יודע איזה נוחום זה. לא, כנראה לא נוחום משגן זו, משום שהוא היה הרבה לפני רבנו קודש, אבל אולי. נוחום, היו קוראים לו נוחום איש קודש הקודשי, משום שמימיו לא נסתק על בצור הסמדבר. עכשיו, מה הפירוש לא נסתק על בצור הסמדבר? מטבע זה לא תועבה, מותר להסתכל במטבע, זה לא ערבה, זה לא ראייה אסורה. לא נסתכל בצורס מטבע, הכוונה שכסף לא היה שווה בעיניו כלום. אי אפשר היה לקנות אותו, אי אפשר היה לשחד אותו, הוא קיים סוין המתונס יחיה, ולכן קראו לו נוחום איש קודש הקודשים, לא רק שהוא היה מנש. רבנו הקודש שלו נסתכל במלוסוי היה קרוי רבנו הקודש, נוחום קראו לו קודש הקודש, כי בלי ישס אתה לא יכול להתקרב לקודש ברוך הוא, ובלי מידות מתוקנות אתה לא יכול להתקרב לקודש ברוך הוא, אתה לא יכול להיות לא קדוש ולא טהור, כי המצוות והמידות שבין אדם לחברו מקרבים אותנו אל הקודש ברוך הוא. ובימי המבול כאשר הישפס כל בוסור הסדרקוי, אפלה כבדה ירדה לעולם, לעולם כולו, וכולם היו מושחתים במידס היסוד, ויחד פי כן אמרו חזל, לא נחתם גזרדינום, אלא על הגזל, על ענייני הממון, כי מורו אורץ חומס לפון. ומכל המאמרים האלה, מכל הסוגיות האלה, אנחנו רואים כמה מרכזיים המצוות שבין אדם לחברו, כמה חמורים העבירה שבין אדם לחברו, ולכן לא יפלא ששני לוחות היו קשורים זה בזה, ולא יפלא שבקודש הקודשים הכרובים מצד אחד שוחחים בכנפיהם מלמעלה ומצד שני פניהם איש אל אוכי, שני הרמזים במצוות שבין אדם למוקר מחד ומצוות שבין אדם לחברו מאידך. אז יהיה רוצה שנזכה תמיד לעשות רוצויים אבינו שבשמיים, במצווה שבין אדם למוקרים, במצווה שבין אדם לחברוים, ונזכה ישוע סיילומים, דביאס גויל צדק, נחרו ויומנו אמנו.